Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. אדם לאדם זאב. כתבתו של אמיר קורץ מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. חדרי עסקאות גדושים במאות טלפונים אגרסיביים. שיווק פרוע ברשת, פיתוי פנסיונרים להגדיל הפקדות, ייעוץ השקעות במרכאות מטעם נוכלים מקצועיים, תוכנה שמראה רווחים כוזבים כשהכסף בכלל במקלטי מס, סקס, מוזיקה, סמים, בתי מלון פרועים, ו-200 מיליון יורו שנשאבו מקורבנות תמימים. בהשראת הזאב מוול סטריט, גל ברק היה שותף לניהול רשת הונאות פורקס ענקית באירופה, ישב בכלא, וכעת מחכה שגם שותפיו ייתנו את הדין. בדצמבר 2018 התקשר אלכסנדר איניאטוביץ', סרבי יליד גרמניה למשטרת גרמניה, וסיפר שיש לו מידע על רשת הונאה מסועפת ומתוחכמת שפועלת כבר כמה שנים, והוציאה במרמה מאות מיליוני יורו מאלפי אירופים תמימים. אני חלק מהרשת ומכיר היטב את הפרטים, אמר, ואני מוכן להעיד תמורת חסינות. העד המפתיע זכה לחסינות וגולל בפני החוקרים לפרטי פרטים כיצד פעלה מערים שונות במזרח אירופה רשת השקעות פורקס במרכאות מסועפת באמצעות תוכנת מסחר מניפולטיבית ושימוש במוקדים טלפוניים שפעלו בין היתר מבלגרד בירת סרביה ומסופיה בירת בולגריה. הקורבנות שנפלו בפח היו ברובם אזרחים תמימים בעיקר במערב אירופה, רבים מהם פנסיונרים עם הבנה מזערית במסחר. ככל שנוספו פרטים, כך התבסס הדמיון לפעילותו של ג'ורדן בלפורט, הזאב מוול סטריט, לפחות כפי שזו תורגמה ועובדה על הסרט ההוליוודי המצליח באותו שם. החקירה הובילה במהרה לחשוד מרכזי מפתיע, שלא יוחסה כבר בשלב מוקדם עבירה חמורה של הקמה וניהול ארגון פשע בינלאומי. שמו גל ברק, בן 34, שגדל בהרצליה וחי בשנים האחרונות בסופיה. כמו הזאב המקורי, גם ברק הגיע משום מקום, ובמהרה כבר ניהל עסקי הונאה חובקי עולם לצד שותפים מגרמניה, רוסיה, סרביה, בולגריה, קוסובו וישראל. כינויו בחוגים מסוימים היה הזאב מסופיה. אולם ברק ושותפיו, בשונה מבלפורט, לא הריצו מניות. הם לא הריצו כלום. רק גרמו לאנשים תמימים להאמין שהכספים שיפקידו באתרי הפורקס שניהלו יניבו להם רווחים נעים. אלא שהכספים לא יכלו להניב רווחים, פשוט משום שהאתרים כלל לא ניהלו מסחר בפורקס. תוכנה מניפולטיבית שבבסיסם דאגה שהבית תמיד ינצח, האתרים היו רק צינור שדרכו הועברו הכספים לחשבונות של ברק ושותפיו באמצעות חברות קש ברחבי העולם. תחקיר מוסף כלכליסט התחקה על גלגוליו של הרשת שטבעו ברק ושותפיו, ונסמך על דוחות חסויים, תמלילי חקירות משטרה, מסמכים משפטיים ופרסומים בעיתונות הזרה. הוא חושף כיצד פעלה רשת הונאות פורקס בינלאומית בהיקף מבהיל של מאות מיליוני יורו, ולפי כל העדויות היא לא הייתה היחידה שפעלה ברחבי היבשת נגד אזרחים תמימים. הכתיבה החלה כשברק עדיין ישב בכלא האוסטרי בעקבות הרשעתו בפרשה, אבל בסמוך לפרסומה הוא שוחרר במפתיע. התחקיר המתפרסם כאן בסופו של דבר כולל גם לראשונה את גרסתו להשתלשלות האירועים. אנרגיה פלילית עצומה. גל ברק נחשב עוד בנעוריו פריק מחשבים. הוא נשר מהתיכון בכיתה יוד, ואת העסק הראשון שלו הקים כבר בגיל 16 בתחום השרתים למשחקי מחשב. אחרי השירות בצהל פתח סופרמרקט בהרצליה עם שותף, אבל לא מצא את עצמו. לא ראיתי איך אני מתקדם בחיים, הוא מספר כעת למוסף כלכליסט. פגשתי אז לא מעט לקוחות שסיפרו לי על הכסף שמסתובב בעולם הפורקס, וזה משך אותי. חברתו לשעבר הייתה מי שלבסוף הכירה לו את האיש שיכניס אותו לעולם הפורקס הנחשק, מי שהיה אז הבוס שלה, אילן צוריה. צוריה שירת כקצין בקבע ביחידה מובחרת ובתפקידים מודיעיניים בצהל, ולאחר שחרורו ייסד עם שותפים ב-2009 את Tradeologic, פלטפורמה למסחר אונליין באופציות בינאריות. הוא קבע את מושבו בסופיה, ולדברי ברק, ושם הזמין אותו לפגישתם הראשונה, היא התקיימה בלובי של מלון רדיסון בלו, שאליו אילן הגיע ברכב מפואר, כך נסגר ברק. אחרי זה הוא לקח אותי למשרדים הענקיים שלו במגדל יוקרתי, שעליו שלט גדול עם השם טריידולוג'יק, כמו בסרטים. נדלקו לי העיניים ואף לי הראש. אילן ראה שאני מתלהב ואמר לי, אתה עוד לא מבין את הפוטנציאל. לדברי ברק, אילן סיפר שיש לו המון לקוחות ישראליים שהקימו מותגי פורקס. הוא מספק לך את כל מה שדרוש, מאלף עד דף, את תוכנת המסחר, מנועי הפרסום באינטרנט, ואפילו רישיונות וחוות דעת משפטיות שמראים לך שהכל חוקי ומסודר. הוא גם מחבר אותך לאורך הדין הישראלי שלו, שמסביר איך בונים את החברות. אילן דואג להכל. פלאג אנד פליי, הוא קורא לזה, ואתה רק החזית. אתה צריך להקים מוקד טלפוני ולגייס סוכנים שיתקשרו לאנשים וימכרו. אפילו את ההכשרה לזה הוא נותן לך. רק תרוץ. בתחילת 2015 ברק עבר לסופיה והצטרף לביזנס, ועד מהרה הצטרפו אליו עוד חברי ילדות מהרצליה וישראלים נוספים שרצו לעשות מכה. יחד הם החלו באופציות בינאריות, מתח, מטבעות קריפטו ושלל מוצרים פיננסיים בסיכון גבוה. לפי רשויות החקירה, הוקמו לצורך כך מוקדים טלפוניים בבולגריה, סרביה, בוסניה, קוסובו, אוקראינה ועוד. בכל מוקד כזה מינה ברק מנהל, ושם ישבו סוכנים שדרבנו את הקורבנות להשקיע, ואז להגדיל עוד ועוד את ההשקעה. רוב הלקוחות הגיעו לאתרים בעקבות פרסום אגרסיבי באינטרנט וברשתות החברתיות, שהבטיח להם תשואות מהירות על השקעה קלה. לימים יתאר בית המשפט באוסטריה את הפעולות הללו כאנרגיה פלילית עצומה, שהושקעה ביצירת מניפולציה בפלטפורמות אינטרנטיות ובהקמת המוקדים הטלפוניים. הכל נעשה כדי לפתות משקיעים להפקיד סכום ראשוני של 250 יורו בהבטחה לרווח קל. מאותו רגע פלטפורמות המסחר וניהול הלקוחות תומרנו כך שיציגו תחילה זכיות לטובת הלקוחות כדי לטעת בהם אמון, וכך יגררו אותם להשקיע כספים נוספים. זה היה חלק ממה שהגדיר בית המשפט שיטת השיווק. ואומנם, אחרי ההצלחה הראשונית, הסוכנים יצרו קשר עם המשקיעים המאושרים, סיפקו להם טיפים להשקעה, והפעילו עליהם לחצים להגדיל את סכומי הכסף, שכאמור לא הושקעו במכשירים פיננסיים כלשהם. בה בעת התוכנה אפשרה להציג בפני המשקיעים מצג שווא של תנובת רווחים, כך שהם ימנעו מלבדוק את השקעתם ולנסות למשוך אותה. והמשקיעים נפלו בפח, בזה אחר זה. לקחתי הלוואה של 50 אלף לירות סטרלינג לאחר שפוטיתי בידי אדם שהציג את עצמו כברוקר והבטיח לי דרך בטוחה להגדיל את החסכונות שלי, סיפר פנסיונר מלשסטר, אנגליה, בתחקיר שפרסם אתר התחקירים הסרבי בירן. בהמשך יצרו איתי קשר ואמרו לי שהייתה מתקפת האקינג מסין וכל הכסף עבד. הרגשתי הרוס וחסר אונים. פסיכולוגית מלונדון, שהיא וחברתה איבדו עשרות אלפי יורו, סיפרה, את חושבת שאת מהמרת על ירידה או עלייה במטבעות, אבל למעשה את חלק מההטעיה כל הזמן, ומה שנראה לך על המסך כסחר הוא הונאה, כי בעלי הפלטפורמה שולטים בכל. הרבה יותר מהונאה רגילה. לאחר תלונה שהגיש אזרח אוסטרי שנפל קורבן לרשת ואיבד כ-100 אלף יורו, נקרא לייעץ בעניין חוקר המשטרה הפדרלית האוסטרית, מרטין גרסל, שמתמחה בעבירות צווארון לבן. הבנתי מיד שיש כאן הרבה יותר מהונאת אינטרנט רגילה, סיפר לאחרונה בריאיון למגזין של משרד הפנים באוסטריה. גרסל החל לחקור לעומק את הקשרים שבין הפלטפורמות האינטרנטיות השונות ולשתף פעולה עם הרשויות בגרמניה. בחקירה הסמויה שנוהלה תושאלו עשרות עדים, נאסף מידע טכנולוגי וזוהו תנועות חשודות של כספים בחשבונות בנק. כך הלכה ונבנתה לנגד עיני החוקרים התמונה המלאה של מערכת ההונאה והלבנת ההון. החוקרים זיהו קבוצה שכללה לפי החשד חמש דמויות מפתח מובילות. ברק וצוריה, הישראלי גארי שלון, שבעבר הוסגר על ידי ישראל לארצות הברית בגין עבירות הונאה ושילם מאות מיליוני דולרים בהסדר עם הרשויות האמריקאיות כדי להשתחרר מהכלא, שותף רוסי ושותף גרמני. נוסף על כך, זוהו עוד מעורבים רבים במערך ההונאה, כולל מנהלים ועובדים ישראליים. הרשת כללה מספר רב של אתרי אינטרנט עם שמות פורקסיים כמו Option Stars Global, X-Trader FX, Option S Stars ו-Golden Markets. אולם זו הייתה למעשה פסדה. חזות שנוצרה במיוחד שלא היה מאחורי הדבר, קבע השופט קריסטיאן בום בהכרעת הדין שניתנה בבית המשפט המחוזי בווינה. לא היו מוצרי השקעה שנמכרו, לא הייתה כל אפשרות אמיתית להרוויח או לקבל הכנסה, בייעוץ ההשקעות שניתן ללקוחות ניסה רק לגרום להם להשקיע עוד כספים ולא נתן להם דבר באמת. מדובר במעשי מרמה והונאה חמורים למשך זמן. ייעוץ ההשקעות, במרכאות, התבצע באמצעות מאות תלפנים שישבו במוקדים שנדמו כחדרי עסקאות. הם זכו לכינוי boiler rooms, על שם הלקוחות הרותחים שפוטו שם לרווח קל. הסוכנים הציגו את עצמם בפני הלקוחות בשמות בדויים כברוקרים ומומחי השקעות, אך למעשה היו נוכלים מקצועיים. צעיר שעבר באחד המוקדים סיפר לי שהבוס הישראלי שלהם אמר להם, זה בסדר לגנוב מגרמנים אחרי מה שהם עשו לנו במלחמת העולם השנייה. ככה כנראה הם תרצו לעצמם את המעשים שלהם, אמר למוסף כלכליסט העיתונאי אלכסנדר ג'ורג'וויץ' מברן. לדבריו, אחרי שחברות הפורקס המפוקפקות נדחקו החוצה מישראל, כיום המסחר בארץ נתון לפיקוח רגולטורי הדוק, הן מצאו מקלט במזרח אירופה. תחילה ברוסיה ובאוקראינה, ועכשיו בעיקר בבלקן. יש כמה קבוצות שעובדות באותה שיטה, אומר ג'ורג'וויץ'. גם גל ברק להערכתי עבד בסופו של דבר עבור שחקנים גדולים אחרים. חיבוק מחבד ומראש הממשלה. מאז היגר ב-2015, ברק התבסס כדמות מוכרת ומקושרת בקהילה היהודית בסופיה. הוא ניסה לבחורה בולגריה בשם מרינה אנדריבה, החל לרכוש דירות להשקעה, ונסע בגאווה במכונית פורש ששכר בליסינג. הוא היה פעיל בסניף המקומי של חבד ומקורב לשליח החסידות בעיר, הרב יוסף סלומון. ברק והחברה שלו, ENG, שבאמצעותה ניהל את המוקדים הטלפונים, סייעו במימון הבאת אומנים ישראליים לאירועים חגיגיים בסופיה, ובהם קובי אפללו, רמי קליינשטיין, נאור ציון ומני ממטרה. החברה גם נתנה חסות לקבוצות אתלטיות מקומיות, תרמה לבתי חולים והייתה הספונסרית של שדה התעופה. בעיקר זה עזר בגיוס עובדים, מודה היום ברק. בעקבות הפעילות של ברק בחבד, הוא אף זכה למפגש מצולם עם ראש ממשלת בולגריה, בויקו בוריסוב, ובאירוע אחר עם שר הפנים לשעבר, צוותן צוותנוב. לטענתו, הוא שלשל אז לכיסו בין 50 ל-100 אלף יורו בחודש מהעסק. הכסף סובב לי את הראש, הוא מתוודה. זה וואו גדול. הרגשתי יזם לכל דבר, לא הבנתי שנפלתי למלכודת דבש. גל ברק והחבורה שלו חיו את החיים הטובים. מסיבות, מועדונים, בילויים, חופשות, מספר מכר ישראלי שלו שחי אז בבולגריה. הוא בחור נחמד, אבל כנראה הכסף התחיל לבלבל אותו והוא חשב שהוא מלך. היה נוסע במכוניות יוקרה ולובש חליפות של מותגי על, ראו עליו את ההון. אחד מחבריו של ברק העלה לפייסבוק תמונה שלו לבוש בחליפה יוקרתית, עונד שעון יקר ומחובק עם בחורה לצד הכיתוב ג'ורדן בלפורט, מההופעה שקיים הזאב המקורי בתל אביב. גם התיאורים של איניאטוביץ' בעדותו במשטרה הזכירו מאוד את הסרט ההוא. כסף גדול, פרי הונאת משקיעים, סמים, אלכוהול וסקס. זה היה כמו ג'ונגל, סיפר איניאטוביץ' על החיים במוקד בסופיה שבו עבד ובמלון הסמוך, שם שוקנו העובדים. כל הזמן הוא שמע מוזיקה רועשת, הייתה הרבה שתייה, היה דילר קבוע שממנו קנינו קוקאין וגרס, לפעמים היו גם זונות. בהמשך עבר איניאטוביץ' לעבוד במוקד בבלגרד, וגם שם היו הרבה אלכוהול וסמים. המשכורות שולמו לנו בהתחלה במזומן, ואחר כך בקריפטו, סיפר בעדותו. ברק מכחיש היום את התיאורים הללו. הסוכנים הצעירים עבדו לפי תסריט קבוע והרוויחו עמלות בהתאם ליכולתם לפתות את המשקיעים לפתוח את הארנק ולשחק. על הקיר במוקד בסופיה התנוססה הכתובת "העולם הוא גן שעשועים עבור מי שיודע איך לשחק". עשרות חברות קש ברחבי העולם. בינואר 2019 הבשילה חקירת הצוות המיוחד שפעל בשיתוף פעולה בין מדינתי בתיאום היורופול, סוכנות המודיעין הפלילי של האיחוד האירופי, והחוקרים יצאו לגל מעצרים ופשיטות על משרדים ובתי מגורים של חברי הרשת, במה שהוגדר מתקפה מסיבית על פשיעת הסייבר המאורגנת ועל בנת הון. ברק עצמו נעצר בסוף ינואר כשניסה לחצות את הגבול לסרביה. כשראיתי את כתב המעצר חשבתי שאני מתעלף, הוא משחזר. בשל מחלת הטרשת שממנה הוא סובל, הוא שוחרר למעצר בית בדירתו שבסופיה, בעוד עורכי דינו נאבקו למנוע את הסגרתו לאוסטריה. מי שייצג אותו אז היה עורך הדין ואיש העסקים, תודור בטקוב, ששמו נקשר בעבר למיכאל צ'רנוי. לפי הפרסומים, בטקוב היה מי שהחזיק עבור צ'רנוי את עסקיו בבולגריה, לאחר שהמדינה אסרה על האוליגרך הרוסי-ישראלי לפעול במדינה. הייתי 10 חודשים במעצר בית, לבד עם אשתי, ומתחת לדירה חיכו כתבים וצלמים, נזכר ברק. בערב ראש השנה, ספטמבר 2019, שיתף ברק בפייסבוק את השיר "בין המלח לסוכר" של הפזמונאי נועם חורב. השנה היו לי כמה נפילות, הדרכים בהם הלכתי לא תמיד היו קלות, אנשים בהם בטחתי הפנו לי את הגב, היו דלתות שנטרקו לי בפנים, וזה כאב. זה היה הפוסט האחרון שפרסם. בדצמבר 2019 אישר בית המשפט בסופיה את הסגרתו לאוסטריה כדי שהוא יועמד שם לדין, והוא נשלח לבית הסוהר הגדול במדינה, יוזפשטט שבווינה. בינתיים המשיכה החקירה המואצת. באפריל 2020 יצא כוח משטרתי למבצע מעצרים נרחב. 9 מחברי הרשת נעצרו ברחבי אירופה, מיליוני יורו חולטו מחשבונות בנק, נכסים ורכבים נתפסו, והפלטפורמות ששימשו למרמה הורדו מהאוויר. בשלב הזה כבר היה בידי הרשויות מידע על עשרות אלפי נעקצים. ביולי עצרו כוחות המשטרה בשדה התעופה באתונה את הישראלי ג'קי פייטלזון, שעבד תחת ברק כסמנכ"ל מחירות, והוא הוסגר לגרמניה, שם הוא עומד כיום לדין. צו מעצר הוצא גם נגד הישראלי כפיר לוי, שכיהן כמנכ"ל החברה תחת ברק, אך הוא נעלם. בספטמבר 2020, 9 חודשים לאחר הסגרתו לוינה, הודה ברק והורשע בהונאה חמורה ובהלבנת הון. הוא לא הואשם לבסוף בניהול ארגון פשע. גזר הדין היה 4 שנות מאסר. ההליך בוינה נגד ברק התייחס להונאה של 2.5 מיליון יורו בלבד, שבוצעה כלפי יותר מ-1,300 קורבנות מקומיים, שהיה ניתן לזהות בשמם. מדובר בחלק מזערי מסכום ההונאה הכולל בפרשה, שאותו העריכה לאחרונה משטרת אוסטריה ביותר מ-200 מיליון יורו. כמחצית מהסכום הזה מיוחסת למותגים של ברק, בשותפות עם צוריה, והיתר למותגים של צוריה עם שותפו הגרמני. ברק, לפי בית המשפט, היה אחראי להונאה שהתבצעה באמצעות המוקדים שלו, ושבוצעה באמצעות התוכנה של טריידולוג'יק. הוא הגיע כמעט יום-יום למוקד בסופיה, ישב עם הסוכנים, חילק להם הוראות ודרבן אותם לפעול בדרכי רמייה. ניסיונו לטעון כי המנהלים והעובדים שתחתיו הם שיזמו את המעשים נדחה בידי השופט, שקבע כי ההונאה הובלה בניהול מלמעלה, והוסיף, הנאשם היה מעורב בתפקיד מוביל והיה מודע לחלוטין לאירועים. החומרים שנחשפו במשפט הראו כיצד ברק ושותפיו בנו מערך מתוחכם שכלל עשרות חברות קש ברחבי העולם, שלהן עשרות חשבונות בנק, בעיקר בבולגריה, רובם באינבסט בנק, שלפי פרסומים דגל בגישה מקלה במיוחד בהעברת כספים. המנהלים הרשומים בחברות הקש היו לרוב אזרחים מזרח אירופאים, ובדרך כלל ניתנו גם ייפויי כוח בחשבונות לברק ולמרינה אשתו, שגם היא הועמדה לדין בפרשה, אך זוכתה לפני כחודש. המערך המסועף כלל חברות תפעוליות שנרשמו בין היתר בהולנד, מונטנגרו, צ'כיה, גרמניה והונגריה, שעליהן זרמו כספי לקוחות אתרי הפורקס. בהמשך הועברו הכספים לחברות בסמואה ובאיי מרשל, ומשם עברו לחברות הרשומות באיי הבתולה הבריטים ובמקלטי מס נוספים. ההחזקה בכולן הייתה בידי ברק או שותפיו. הלבנת הכספים נעשתה באמצעות חוזים וחשבוניות מזויפות על מתן שירותי ייעוץ, שיווק, ניהול וכיוצא בזה. בסוף התהליך חובק העולם הועברו הכספים לבנק לגיטימי בהונג קונג או בבולגריה, וממנו משכו ברק ושותפיו סכומים גדולים למטרותיהם. ברק פעל במודע וברצון כדי להעשיר את עצמו ואחרים שלו כדין, הוא ידע שהכספים מקורם בפעילות פלילית ונגזרת של הונאה, ושהרישום שלהם בספרים של החברות שבבעלותו ושקיבלו אותם היה שקרי, קבע בית המשפט. התוכנה שאפשרה את ההונאה. מי שלא נעצר בפרשה הוא צוריה, שהתוכנה שפיתחה החברה שייסד לפי המשטרה, אפשרה לרמאים לשלוט בתהליך המסחר והעסקאות באופן שההחלטה על הפסד או זכייה יהיה בידיהם, וכך יוכלו למנוע רווחים מהקורבנות. כבר בינואר 2019 פשטו שוטרים על משרדי טריידולוג'יק בסופיה ותחקרו עובדים ומנהלים על התוכנה. לפי המשטרה, טריידולוג'יק סיפקה מעין אקוסיסטם, חבילה שלמה שכללה את כל הרכיבים הנדרשים לנהל את האופרציה. מאתרי אינטרנט ותוכנות מסחר, דרך מוקדים טלפונים ועד ספקי שירות תשלומים ורשת הלבנת הון. ממצאי החקירה הראו כי במהלך השנים יותר מ-240 מותגי פורקס השתמשו בתוכנה עם נפח מסחר כולל של יותר מ-710 מיליון דולר. באוקטובר האחרון הוזמן צוריה לחקירה של יומיים במשטרת אוסטריה. הוא נחקר על ידי אותו גראסל שחקר בעבר את ברק. גראסל הטיח בו את החשדות להונאה והלבנת הון, אולם צוריה הפנה את האש לעבר שותפיו לשעבר. לאחר החקירה שוחרר. בסוף ינואר הגיש גראסל לתובע האוסטרי את דוח החקירה הסופי, שכולל מאות עמודים ומתבסס על מכלול ראיות, עירות מיילים, הודעות טקסט, מעקבים והאזנות סתר, מידע מתוך תוכנת טריידולוג'יק ועדויות מפלילות של המעורבים. הדוח מתאר באופן מדוקדק את אופן פעילות רשת ההונאה, הקשרים בין החשודים שניהלו אותה והסכומים שבהם נעקצו אלפי הקורבנות. אף שלאלפי הקורבנות הוצגו סיכויים גבוהים לרווח וצועה, נכתב בדוח, לא נמצא ולו לקוח אחד שבפועל הרוויח כסף וגם קיבל תשלום. דוח החקירה תיאר גם את המעורבות האינטנסיבית לכאורה של צוריה באופרציית ההונאה והיותו המוח שמאחוריה. צוריה היה פעיל באופן עקבי ודומיננטי בכל שלוש הרמות של קבוצת טריידולוג'יק נכתב, הן ברמת הבעלות, הן ברמת ניהול הרישוי למותגי הפורקס והמחירות, והן ברמת פיתוח התוכנה המניפולטיבית שבבסיס ההונאה. עוד יוחסה לצוריה שותפות בארגון ותפעול מותגי פורקס, הקמת מוקדי המחירות והקמת מערך חברות הקש מסביב לעולם. האקדח המעשן שהמשטרה מצאה הוא מה שכונה ניהול סיכונים שמבצעת הפלטפורמה של טריידולוג'יק, אומר ברק. כלומר, שהם שינו את המחירים וגרמו לכך שהמשקיעים תמיד יפסידו. האופציות הבינאריות היו למעשה זירת סוחר, שבה המשתמש קונה הזדמנות להרוויח אם המחיר יהיה כזה וכזה, אבל כשהתוכנה בוחשת במספרים ויכולה להגדיר מראש מה יקרה במסחר, זה בעייתי. זה כמו שישימו מגנט ברולטה, אבל זה לא נעשה על ידי מוקדי המחירות, אלא בידי מפעילי התוכנה. אתה היית שותף לזה. ידעת שהעובדים שלך מגייסים כספים להונאה. הבנתי שיש עניין עם מרווחים של שינוי מחירים כדי לשמור על איזון בהתאם לתנודתיות השוק. אבל לא חשבתי שזה דבר אסור, שאני מרמה מישהו. כששאלתי את אילן והאחרים, היו אומרים לי, זה בסדר, כולם עובדים ככה. הייתה לזה לגיטימיות מסוימת בתעשייה. אבל בסוף היה שם איזה שטיק, משהו רקוב מבפנים. רקוב ועברייני. אני מקבל את זה שהיה שם משהו דפוק ולא מוסרי, שעכשיו גם מוגדר לא חוקי בעקבות הכרעת הדין. התסכול שלי הוא שהתעשייה הזאת ממשיכה גם עכשיו להתנהל באין מפריע, ורק אני הורשעתי. את כל הכסף שלי חילטו, 2.5 מיליון יורו, והשם שלי הוכפש, בזמן שראשי התעשייה מסתובבים חופשי כמו מלאכים. את המחיר היקר ביותר שילם בסופו של דבר אלכסנדר איניאטוביץ' הסרבי. המידע שמסר היה יקר ערך, אבל החסינות מהעמדה לדין שקיבל תמורתו לא הועילה לו. בפברואר 2020, בטרם הספיק להעיד בבית המשפט, וכשהוא רק בן 34, הוא נמצא מת בבית מלון בסופיה. סיבת המוות הרשמית הייתה התקף לב, כנראה לאחר שימוש בסמים. הייתי רק פישר קטן. בסוף ינואר האחרון, בתום שנתיים למעשרו של ברק, שנספרו ממעצרו, הוחלט לשחררו לחופשי בשחרור חצי הנהוג באוסטריה. השחרור עוקב בשל הליכי הסגרה שניהלה נגדו ממשלת גרמניה בגין הונאת אלפי קורבנות גרמניים. תחילה הוחלט להסגירו, אולם עורכי דינו הצליחו להרער על ההחלטה, ובסוף מאי קבעו בתי המשפט כי לא ניתן להעמידו לדין על אותן עבירות גם בגרמניה, וברק שוחרר מהכלא. לפני חודש, ב-14 ביולי, הוגש לבית המשפט בווינה כתב אישום נגד צוריה בגין עבירות של הונאה והלבנת און, שייחס לו עוקץ של יותר מ-4,500 קורבנות רק באוסטריה, בסכום של כ-10 מיליון יורו. יחד איתו הואשמו עוד שניים מאנשי טריידולוג'יק. הרשויות באירופה ממשיכות גם היום בחקירת הפרשה, מעצרים והגשת כתבי אישום נגד חברי הרשת. בשיחה עם מוסף כלכליסט, צוריה הכחיש את החשדות נגדו. לפני כמה חודשים הגעתי לאוסטריה לבקשת הרשויות, תושאלתי, שיתפתי פעולה כאזרח שומר חוק והמשכתי בחיי. עורכי הדין שלי לא מבינים מדוע בכלל הוגש נגדי אישום ואני לא מתרגש. טוענים נגדנו שלא נעשה מסחר אמיתי בפלטפורמה וששיחקנו עם המרווחים. אבל כל הפלטפורמות בתעשייה פועלות ככה. הכלי לניהול סיכונים שמאפשר לבצע את המרווחים האלה קיים בכל תוכנה בשוק ואף ברוקר לא יכול לעבוד בלעדיו. אנו נביא מומחים שיסבירו שכך זה עובד בעוד מאות פלטפורמות. צוריה מחזיר את האצבע מהאשימה לכיוונו של ברק. בתחילת החקירה שיתפנו פעולה ומסרנו הרבה מידע למשטרה שסייע להם להעמיד אותו לדין, והעובדה שהוא הפליל את הפלטפורמה זו למעשה נקמה כדי להפיל את האחריות על מי שהפיל אותו בבחינת תמות נפשי עם פלישתים. זה פשוט אבסורד. ברק כמובן טוען את ההפך הגמור. אני לא הזאב מסופיה, אפילו לא החתול מסופיה, אני למעשה קוף, הקוף של אילן. הוא הזאב האמיתי שבנה את כל המכונה הזאת. אני הייתי רק פישר קטן בתעשייה הענקית הזאת שמוצפת בישראלים. האירופים היו צריכים הרשאה ראשונה כדי לעשות סוף לסיפור הזה, והתיק שלי עזר להם להבין את השיטה. מהרגע הראשון לא הכחשתי ולא הסתרתי דבר, ואני גם מקבל על עצמי את ההרשאה. אבל אני מרגיש סעיר להזזל. הרי התעשייה הזו חיה ובועטת בכל פינה גם היום, וחלק מהיוניקורנים שאנחנו שומעים עליהם תחת מעטה נוצץ של הייטק, נולדו מתוכה. אדם לאדם זאב, כתבתו של אמיר קורץ מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.